ברוכים השבים לעוד שיחה בשיחות הסמכות כאן במרכז פסגה החרדי ירושלים. ביחד איתי נמצא
ברוך בינדר.
שוב, תענוג. האמת היא שאני חייב לומר שכל התהליך הזה בשבילי נתן לי המון מקום להתבוננות ולמחשבה, ואני הקשבתי עוד פעם לשיחות שלנו כדי ללמוד מהם, ולמדתי ממך הרבה במהלך השיחות האלה, ואין פה ואין במהלך השיחות המקדימות.
כן.
אני אשתף שכדי להגיע לסדרת הפודקאסטים האלה, אני השתדלתי ללכת, ודיברתי על זה במפגש הראשון, בשיחה הראשונה שלי שהייתי לבד, השתדלתי ללכת ובאמת לחפש ולפגוש כמה שיותר סוגים של עובדי הוראה, הן מורות, רבס, רמים, מורות בתיכונים, מורות בסמינרים וכולי. ואחד הדברים שצפו, במיוחד במוסדות שיותר רצו ללכת לכיוון ההכלה וההבנה, וכמו שאנחנו יודעים, שאנחנו צריכים כעובדי הוראה באמת לרדת לנפשו של הילד, והשאלה שצפה היא, איך אנחנו עושים את זה בלי לשלם מחיר כביכול, הן בסמכות שלנו, והן בלמידה שלנו. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים עובדי הוראה מרגישים שההכלה, ההבנה, לבוא לקראת התלמיד, בא על חשבון הרבה דברים חשובים, ואנחנו כמעט אפילו מאבדים את זה. זאת אומרת, יצא לי אפילו לדבר עם מורות, יותר מאשר גברים, מעניין למה, אבל גם אצל גברים מצאתי את זה, שהם מרגישים שהמקום הזה שהם מכילים ומבינים, פירק להם את היכולת להיות מורה. פירק להם את היכולת ללמד בכיתה, פירק להם את היכולת להפעיל סמכות. והשאלה היא איך באמת אנחנו מאזנים בין הדברים האלה. אני, לפני שאתה עונה לי תשובה, הרב בינדר, אני רוצה להביא כדוגמה, אני חושב שיש איזשהו בית מדרש ששנינו שייכים אליו, והוא בית מדרש שבאמת נתן לי ודאי הרבה מהתובנות, וזה המקום שבו אנחנו מלמדים.
כן, גם לי.
בית הספר התתחה. בית הספר התתחה נועד לנוער שהמחנה המשותף שלו הוא שהם לא יסתדרו במערכות הקודמות שהם היו בהם. בעיקר מבחינת היכולת שלהם להסתדר עם מערכת. זאת אומרת, יותר במקום של הסמכות והקבלת גבולות וכולי, גם במקום של למידה, אבל לא מתוך לקויות למידה כל כך, כמו יותר מתוך המקום שלהם של היכולת להתמודד עם מערכת וללמוד בתוכה. ומה שאני חושב מעניין כאן בבית הספר, הוא באמת הדגל של בית הספר, הוא סביב למידה. זאת אומרת, לקחנו פה קבוצה של תלמידים, שלא הסתדרו בלמידה ולא הסתדרו בבית ספר, והנטייה הטבעית היא להגיד, אוקיי, אז בואו ניתן להם סוסים, בואו ניתן להם רכיבה, בואו ניתן להם טיפולים, בואו ניתן להם וכו' וכו'. ובאמת רוב הזמן כאן בבית הספר הם יושבים ולומדים בכיתה, והם אפילו עושים בגרויות, והם חייבים להגיע ליעדים מאוד נוקשים בסוף היום. ישבתי לא מזמן באספת הורים, ומה ששמעתי מההורים הוא דווקא שהתלמידים שלהם, הילדים שלהם מרגישים שמכילים אותם ומבינים אותם ועוטפים אותם, ונוצר פה איזשהו איזון מאוד מאוד מעניין, שמצד אחד בא בית ספר ואומר, אני אקח אותך ואני אלמד אותך, ואתה תלמד, אתה תהיה תלמיד, והתלמיד עדיין מרגיש שמכילים אותו ומבינים אותו.
אז מילה מאוד חשובה שאתה אומר כאן, זה איזון, וזה נכון. אבל אולי לפני האיזון, כדאי מכיוון שזה גם ככה מפגש סיום ואולי זמן לסיכום, אז נסכם בעצם את מה שדיברנו עליו עד היום, ואחד הדברים שדיברנו עליהם זה באמת ההכנה וההתבוננות. זאת אומרת, בכדי להגיע לאיזון נכון בין סמכות לבין הכלה או קשר טוב עם התלמיד, צריך דבר ראשון התבוננות, וצריך איזושהי תוכנית, שהתוכנית הזאת היא מייצרת שלווה, מייצרת רוגע, ורוגע שנמצא, שקיים אצל האיש החינוך, הוא נמצא גם אצל התלמיד, ובשביל ליצור את הרוגע הזה, אז מלבד ההתבוננות, התוצאה שלו צריכה להיות גם איזון. ומה זה איזון? איזון זה אומר שאנחנו מבינים שזה לא דרישות בינאריות, זאת אומרת שזה לא או החלה על אחד ואז הסמכות על אפס, או סמכות על אחד ואז ההחלה היא פחותה, לא, הכוונה היא ש כל הרכיבים שאמורים להתקיים בתוך מערכת חינוכית כיתתית, הם כולם צריכים להתקיים בכפיפה אחת.
זה מרק. זה לא צלי, זה לא איזשהו מרכיב אחד, כן. אלא זה מרק שהוא
משולב. שכל אחד נותן טעם.
כל אחד נותן טעם והוא משולב.
כן. החוכמה היא לדעת האיזון הנכון, והאיזונים הם משתנים, הם משתנים בין מורה למורה, ואצל אותו מורה, בין מורה פר תלמיד. ונכון שזה אומנות לעשות את זה, אבל האומנות, היא לא בהכרח מולדת. האומנות היא בעיקר פרי של ניסיון, וגם מורה חדש שנכנס לאירוע הזה, הוא יכול לרכוש את זה במעט זמן, אבל מה שהוא צריך זה הוא צריך התבוננות, והוא צריך להיכנס לאירוע הזה עם שקט נפשי. חלק מהשקט הנפשי גם נוצר בזה שהוא יודע שהוא יודע מה הוא צריך לחפש, ומה שהוא צריך לחפש את האיזון הזה.
הרב בינדרלי, באחת השיחות המקדימות שהיה לי איתך, אמרת לי שמבחינתך, ואני מאוד מתחבר לאמירה הזאת, המסע הכי חשוב הוא שכל הדבר, כל הנושא הזה של סמכות בכיתה, הוא נושא שצריך התבוננות. הוא נושא שאנחנו לא יכולים לעשות אותו על, על, על טייס אוטומטי, אנחנו כל הזמן צריכים לעצור ולהתבונן, ואני חושב שזה גם נכון כאן. זאת אומרת, בעצם התשובה שאתה עונה היא שתתבונן, תאזן, יצא לך מרק והיום הוא היה מלוח מדי, מחר תשים קצת פחות מלח, יצא לך מרק והיום הוא היה מתוק מדי, מחר תשים קצת יותר מלח, וכל הזמן תעצור ותשאל את עצמך את השאלות האלו.
השאלות עצמם הן מייצרות את התשובות. השאלה מה אנחנו עושים עם השאלות? אם השאלות מולדות אצלנו רק תסכול, זה מצב לא אידיאלי. המצב האידיאלי שהשאלות האלה הן שאלות שכל איש הוראה שואל את עצמו, ואם אנחנו נקדיש את זה אפילו מעט זמן לשאלות, התשובות יבואו. אבל יש אולי עוד נושא שהוא בעצם סניף של השאלה ששאלת אותי. הנושא של התמודדות של סמכות מול החלה. בעצם בסאבטקסט, או נקרא לזה ברובד נסתר של הקושי של מורה, או החשש של מורה מהמושג החלה, זה שאם הוא יהיה קרוב מדי רגשית לתלמיד, או יכיל אותו, בעצם הוא מאבד מקור הסמכות, ובעצם, בעצם, בעצם, הוא חושף את החולשות שלו. ופה זו שאלה שהיא באמת שאלה שצריכים להתעכב עליה.
נגיד לך, הרב בינדר, אתה מזכיר לי תלמיד מסוים שניגש אליי, וזה תלמיד שההיסטוריה שלו עם מורים הייתה היסטוריה של חוסר אמון, והוא שאל אותי על איזשהו התנהגות, אני אפילו לא זוכר מה זה היה, שעשיתי בשיעור. הוא אמר לי, אתה עשית כך וכך, וזה לא היה נכון. אמרתי לו, אתה צודק. זה לא היה נכון. הוא אומר לי, תגיד לי פעם הבאה שיקרה המקרה הזה, אתה תתנהג אחרת. חשבתי לרגע, ואמרתי לו, אני חושב שלא. הוא אומר לי, אז בוא תסביר לי. אמרתי, אני אגיד לך. אני בן אדם, אני חושב שאתה צודק, אבל ההתנהגות הזאת היא לא מספיק חמורה בעיניי, שכרגע אני אעבוד על עצמי, והעבודה תהיה קשה לי. ולכן, על כמה שאני לא רוצה שזה יקרה לי עוד פעם, אבל אני מאמין שזה כן יקרה שוב. ולהפתעתי הרבה, התלמיד הזה דווקא לקח את זה למקום של, וואו, המורה הזה הוא בן אדם, הוא מוכן להכיר בחולשות שלו ולהתייחס אליהם ולשקול אותם אפילו ולנהל למערכת שיקולים, ועדיין הוא לא יוצא מתוך המקום של בן אדם, ודווקא זה הגביר לי את הסמכות מול התלמיד הזה. זה לא המעיט את הסמכות, ואני חושב שזה גם נכון. אני נוהג לפעמים לעצור ולהגיד לתלמידים, תעצרו רגע ותחשבו עליי. אני אתמול בלילה ישבתי עד מאוחר, הכנתי לכם שיעור, הכנתי מצגת, הכנתי דף עבודה, הכנתי אפילו שיעור את הגמרא עצמה, ותחשבו על רמת התסכול שלי, שאני לא מצליח ללמד אתכם עכשיו. וזה, בעיניי, זה דווקא נתן לי מקום יותר חזק. שוב, זה חייב לבוא, כן, ופה צריך לעשות את זה בזהירות. מתוך מקום פנימי חזק. כן, זה חייב לבוא מתוך מקום שאני מרגיש חזק עם עצמי, ואני לא אומר את זה, או, תראו איזה מסכן
כן,
אני.
לא רק לעורר אמפתיה. כן. שזה מאוד חשוב. מאוד חשוב שלא רק לעורר אמפתיה. כי בעצם באמת לעורר אמפתיה זה נטו לשדר חולשה. אנחנו לא רוצים לשדר חולשה. אנחנו בעצם רוצים לשדר שאנחנו מבוגר משמעותי וסמכותי. לספר על חולשות זה לא לשדר חולשה. זה בדיוק ההבדל הדק. שוב, לספר על חולשות שלנו זה לא לשדר חולשה, אלא בדיוק אפור, זה לשדר חוזק, ואפילו יותר מזה. זה, התלמיד יכול להתערם מזה המון המון המון.
זה מזכיר לי סיפור.
הרגע, אבל אולי ניתן דוגמה לפני הסיפור, שבוא ננסה לחשוב מה זה מייצר. הסיפור הזה שאני מספר או מדבר על איזה חולשה, שלי כמורה. מה זה מייצר אצל התלמיד? דבר ראשון, זה מייצר אמון ברמה הכי בסיסית. כולנו יודעים שאנחנו לא מלאכים. וזה בעצם אומר לתלמיד, תשמע, גם אני כמורה, יש לי דברים שאני נכשל בהם, יש דברים שאני לא טוב בהם, יש דברים שאני רוצה להשתפר. בעצם זה אומר לתלמיד, שאני כמורה מוכן להכיל גם את החולשות שלך, וגם את הכישלונות שלך, וגם את הקשיים שלך, את כל החבילה הזאת אני יכול להכיל. כי בעצם אם אני מציג לתלמיד איזה חזות או דמות של אדם מושלם, בעצם מה שהתלמיד אומר כשאני חושב לעצמו, כשאני נוזף בו או צועק עליו או גוער בו, מה הוא חושב לעצמו? הוא חושב לעצמו, טוב, הוא מלאך והוא רוצה שאני אעמוד בסטנדרטים שלו, והרי אני לא כזה, זה מאוד קשה לי. אז זאת אומרת, בכדי לייצר אמון אצל התלמיד, אני מייציג כן את הדברים שאני לא טוב בהם, ואני מכיר בזה, ואני אספר לו כמה אני רוצה להשתפר בזה.
בעצם מה שאתה אומר, וזה דבר נפלא בעיניי, שדווקא אם אני, כן, אם דיברנו על המקום הזה של אז בזמנו, על המקום הזה של הקושי של לפעמים תלמידים לא מבינים, הם אומרים, המורה לא מבין אותי, ולכן הוא מכיל עליי משמעת. לא,
אז זה בדיוק המקום שהוא מבין, רגע, המורה כן מבין אותי. גם אם לא, לא באותו סיפור ספציפי שהוא מספר, אבל הוא מבין שיש פה בן אדם, שלפחות יש לו, שהוא בן אדם כמו כל הבני אדם, שהוא יכול להבין סיפורים של בני אדם. אבל היה לך סיפור לספר.
האמת היא שהסיפור כבר קצת פחות למסר הזה, כי לקחת אותי פה לאיזשהו כיוון טיפה שונה ממה שחשבתי עליו, אני אספר אותו בקצרה, מורה שנכנסת לכיתה בתחילת שנה ונופלת.
כן.
היא קמה וכמובן כל הכיתה צוחקת.
כן.
ואז היא אומרת להם תלמידות, אני רוצה לתת לכם את זה כאיזושהי בבואה למה שהולך לקרות לנו השנה. כל אחת ואחת מכן, טיפול. ויכול להיות אפילו שיצחקו עליה הסביבה על הנפילה שלה, כמו שצחקו עליי. כי אני בן אדם, ולכן נפלתי.
שהכל היה טבעי, זה שהיא נפלה זה טבעי, זה שצחקו זה טבעי.
ובעזרת השם גם תזכו לקום ולהתמודד עם הנפילה שלכם.
זה מחנכת או מורה מדהימה, שהיא פשוט, היא עשתה את הדבר הנכון, היא הגיבה נכון, היא לא נלחצה, היא הייתה רגועה, היא הוציאה מזה מסר חינוכי, ואני חושב שגם בדברים רוחניים זה יכול להיות. למשל, אם נניח שהמורה או הרבה, הם עושים איזשהו מבצע, מבצע רוחני, נגיד לקרוא ברכת המזון, לברך ברכת המזון מתוך ברכון, נניח. ואז רואים פתאום בהפסקה את הרבה או את המורה שמברכת בעל פה, כי היא יודעת היטב את הברכה. ואז יעירו לה על זה, אותו תמיד שנחשף לזה. אז איך המורה צריכה להגיב? דרך אגב, זה ממש לא חוצפה. כמובן, אם התלמיד לא אמר את זה בצורה של חוצפה, הוא באמת מנסה לברר. אני חושב שאם המורה או המורה היה אומרים, אתה צודק, נכשלתי, אני דרשתי מכם משהו, ואני דורש גם מעצמי, והפעם אני לא זכרתי, ובאמת לא עמדתי בסטנדרטים של עצמי, ואני מבטיח להתחזק בזה עוד יותר, וזה נקודה טובה שהעלית, ואני גם בן אדם שאנחנו כל הזמן נופלים וקמים, איזה תרומה אדירה זה יכול לתת תלמיד. כי מה זה בעצם אומר לתלמיד? זה אומר לתלמיד, ומלמד את התלמיד איך קמים מנפילות. שזה איזה ערך מוסף אדיר שמחנך יכול לתת לתלמיד, זה איך קמים מנפילות.
אני רוצה רק לסיים ולסכם, וואו, הזמן חולף כשמקשיבים לך הרב בינדר, שתלמיד שיודע שמולו נמצא בן אדם, יהיה לו יותר קל אחרי זה לחזור לסמכות מול הבן אדם הזה, גם כשהוא לא בהכרח מבין את ההוראה שהוא מקבל מהבן אדם, כי הוא מבין שבאופן כללי מי שנמצא מולו הוא אדם.
נמצא בן אדם, כן.
הרב בינדר, החכמתי הרבה, ואני מקווה שכל מי שמאזין למפגש הזה גם כן החכים מהדברים שלך. לצערי כרגע, נכון לעכשיו שבוע הבא, אני אפגש עם מישהו אחר לא איתך, אבל אנחנו ניפגש כל הזמן, ואני בעזרת השם מקווה שביום אני אזכה להחכים ממך הרבה מאוד.
טוב, אני רוצה להודות לך הרבה שעה שהזמנת אותי לשיחות האלה, בעצם זה שאני התכוננתי וגם שהקשבתי לך, וההתבוננות שלי במה אני, איך אני רוצה לסדר את הדברים, הוסיף עלי המון, גם לעצמי וגם מול התלמידים, ואני באמת באמת מודה לך על זה, ולכם שהקשבתם לנו.
תודה רבה.
נשתמע.
ולגבי שבוע הבא, אני אשאיר לכם את זה בהפתעה, מי מגיע.